אפשר לשבת רגע. לא צריך לקרוא לזה מדיטציה. פשוט להתענג על השירה של המואזין מרחוק. מישהו שקורא לאלוהים שלו, ככה זה נשמע. אפשר להזמין את הגוף, את הלב, את התודעה להגיע. ולפקוח את העיניים של הפלא פנימה והחוצה. כשהבודה לימד, הוא נתן הנחיות מדויקות, את מי ללמד, את מי לא ללמד, ובאיזה אופן המיינד שלנו מוזמן להיות. אז אולי בעיקר, מובן מאליו, משהו שהוא יותר פתוח, לא מזדרז להשוות לדברים אחרים שהוא מכיר. נותן הדברים לשקוע. נותן הדברים לגעת, להדהד. זה בדיוק כמו בתרגול שלנו, ככה גם בהקשבה שלנו. לפגוש עם תודעת המתחילה, תודעת המתחיל, את הדבר הזה שקורה, כמו שירה של אדם לאלוהיו. לכל הסיפור התרבותי שמוכר לנו, בלי המוכר. לפגוש דווקא מתוך מקום שעוד לא מכיר. וכמו שאומרים את המשפט אחד האהובים עליי, ש strangers are friends you haven't met yet, זרים הם חברים שעדיין לא פגשת, עדיין לא פגשת. אז אותו דבר גם פנימה. כל מה שנראה לכם מוזר וזר ואחר ולא שייך, גם בחוץ ואולי בעיקר בפנים. אני רוצה להזמין אותנו למבט אחר. אז לשיחה הזאת קראתי על עבריינים ועל מלאכים. אחד המנהגים שאני יותר אוהבת, המנהג הזה של יום כיפור, שביום כיפור מתירים להתפלל עם העבריינים. יש מין קטע כזה, קוראים את זה, אומרים את זה, מתכוונים לזה. נראה לי שאני יכולה לסיים את השיחה כבר. You got me, right? ביום כיפור מתירים להתפלל עם העבריינים. אני חושבת שאחד מהדברים שהכי מאפיינים אותנו כבני אדם ו-God knows why, זה המקום הזה שמצליח להפוך אותנו בפנים, פנימה, בתוכנו, בינינו לבין עצמנו, לעבריינים. הרבה מאוד מהזמן, הרבה מדי מהזמן, משהו לא תקין, משהו לא סביר, משהו לא בסדר. את או יותר מדי או אתה פחות מדי. ואנחנו מקבלים את ה, מה שנקרא מראות האלה גם מאנשים אחרים, אולי גדלנו ככה, ומיד מיד אימצנו את ההשקפה של ההורה, שניסה כמיטב יכולתו, מוגבלת למדי, בן אדם בכל זאת, לגדל אותנו, ועל הדרך קרה מה שקרה. וגם ההורים שבינינו, אז רק שהופכים להיות הורים, מבינים את זה עוד יותר, נכון? מנסים לעשות את הכי טוב, ואז איך פשוט זה ממש יכול להתפקשש בדרך, אנחנו מוצאים את עצמנו מדברים בדיוק באותו טון שנשבענו שלא יקרה, והנה קורה. ואותו הטון מחלחל גם אלינו פנימה, לשיח הפנימי, למוזיקה הזאת שאותה אנחנו משמיעים לעצמנו. כשאנחנו מדברים עם עצמנו, הרבה פעמים יש שם טון של נזיפה, נכון? הרבה פעמים יש שם טון של חוסר מרוצות תמידי שכזה, נכון? ויש מין, נקרא לה כרגע מחשבה, כלומר שזה איזשהו מבנה כבר שהוא עמוק, הוא עמיק בנו מהרגלים של שנים, לתפוס את עצמנו כלא בסדר. אז עבריין זאת מילה גדולה. אבל זה סוג של עבריין. מה זה עבריין? על מה עברנו בתוכנו? איפה חטאנו? איפה החטאנו? איפה פקששנו? באיזה אופנים לא היינו קשובים לעצמנו, מה לא כיבדנו, בנו. עכשיו כל הזרקור הוא על הסלף. ימי. כן. The only way out is in, guys. מה לא רצינו לדעת, מה לא רצינו לשמוע? יש פתגם של שבט הצ'ירוקי האינדיאני שאומר, If you don't hear the whisper, you will hear the scream. זה נכון להרבה מאוד אזורים בחיים שלנו, וזה אולי במיוחד נכון לאזורים האלה הפנימיים, שאיכשהו שמה קל לנו לטעות ולהיות בתוך תעתוע וללכת לאיבוד, ולהחזיק איזושהי עמדה פנימית שלנו על עצמנו, שהיא בכלל לא מוטלת בספק. נדמה לנו שזאת האמת, שזה מי שאנחנו, שככה זה, הלך עלינו, ואנחנו מנסים הרבה מאוד מהזמן, אולי הרבה מאוד מהחיים, להסתיר את זה. אולי גם מעצמנו, ומצליחים, ובטח מאנשים אחרים. ויש כל מיני טריקים שהנפש האנושית יודעת לעשות, כמו להסתיר מעצמנו ולהשליך את זה על מישהו אחר. זה קורה באופן תכוף, קוראים לזה זוגיות. בהתחלה זה מתחיל, נכון? Roses, roses. יש ספר שאני קוראת עכשיו שוב על שיטת האימאגו של הרביל הנדריקס. ספר מצוין עם כותרת פשוט משונה ביותר, אבל זה נקרא ככה, לבסוף מוצאים אהבה, מדריך לזוגות. זה כאילו לא בדיוק הולך יחד, אבל זה מיועד ללימוד בתוך קשר. אז אם אי פעם הייתם בתוך קשר, או אם משום מה אתם רוצים להיות בתוך קשר, כדאי לדעת כמה דברים על העניין הזה. קודם כל שזה די אוניברסלי, הסיפור הזה של ההתחלה שהיא כל כך כל כך כיפית, בעצם ככה הוא מסביר לשיטתו. אני לא אומרת שזאת האמת, אבל הוא חושב שזאת האמת, השיטה הזאת, אבל הוא אומר, בעצם זו השלכה של דמויות ההורה, או ההורים שלנו, על ה-poor human being האחר. בהתחלה זה עובד ממש ממש יפה. יש מין כזה, וואו, כזה כיף. ואיך שהוא מסביר את זה, זה ממש מוריד את כל הכיף. בעצם אנחנו מנסים לעשות תיקון. אנחנו מנסים לעשות תיקון דרך האדם האחר. כל פצעי הילדות, על כל הטראומות, על כל הדברים הקשים שלא קיבלנו מההורים שלנו, אנחנו בעצם משליחים את דמויות ההורים על בת הזוג, בן הזוג, ומנסים דרכם, וגם בהתחלה זה נראה שאנחנו מצליחים, בערך חודשיים, שלושה, לקבל את מה שלא קיבלנו. יש תחושה מתוקה של אחדות, זאת מין ככה. כן. And then. צרות בגן עדן. איכשהו פתאום הדברים לא כל כך מסתנכרנים לפי איך שהיינו בטוחים שנפליג יחד לעבר השקיעה. אני מנסה להחשיך את המסך. ויש איזשהו מהלך פנימי שקורה בין השאר, אני לא אכנס לכל הסיפור הזה, אבל יש איזשהו מהלך פנימי שקורה שאנחנו משליחים על האדם האחר את החלקים בנו שאנחנו לא רוצים לראות, ואז רואים אותם ממש ממש חזק בחוץ, ומאשימים חזק בחוץ. וכשהאדם האחר, כן, בחור או בחורה או neither or both, לא משנה, היום זה מתמרד, או מתמרדת, או מתמרדים, אני לא יודעת איך להגיד את זה, להטות את זה. אז בעצם מה שהנדריקס אומר, מה שרובנו עושים, זה מנסים לקחת את זה בכוח. והוא העלה שאלה, מין תהייה כזאת, למה בעצם, אני פה את הספר איתי, אז אני אצטט מהזיכרון, ותכלס כולם יודעים את זה, למה בעצם שאנחנו כל כך רוצים אהבה ממישהו, או קרבה, או חיבה, או חום, או הקשבה, אנחנו מנסים את האסטרטגיה הכי פחות סבירה כדי לקבל את זה, וזה תביעה, דרישה, האשמה, כעס, זעם, the cold shoulder treatment וכו' וכו'. הוא אמר שהחידה הזאת סקרנה אותו הרבה מאוד זמן, וגם הוא בעצמו כותב מאוד בגילוי לב לניסויים הראשונים שלו שהתפרקו, והוא אומר שהוא פתאום קלט שכשהתינוק או התינוקת רוצים משהו, צריכים משהו, מה הם עושים? צורכים חזק. ורוב התינוקות, בוא נקווה, כשהם צורכים חזק, הם גם מקבלים את מה שהם צריכים או רוצים. ואז משהו קורה לו, המוח הקדום נשאר שם תקוע באסטרטגיה הזאת. אין לי מושג איך הגענו לזה עכשיו, אבל זה נראה לי. נראה לי שאתם צריכים לדעת לזה. אל תגידו שלא הזהרתי אתכם. ולכן כזה ש... מדבר או מתייחס אלינו כאל עבריינים, כן? וזה מאוד חזק ביחסים, כן? זה עולם וצף מאוד חזק, כן? יחסים זוגיים, יחסים בין הורים וילדים, היחסים שלנו עם אנשים אחרים בעבודה, בין חברות, תמיד יש הרי, כל יחסים הם מקור לגדילה וצמיחה אינסופיים, וגם יכולים להיות מקור לחיכוך, לפגיעה, לכאב, לחוסר הבנות. המבט הרגיל אומר, יש פה מישהו אחד אשם, או כמה אנשים אשמים, יש פה בכלל אשמים, יש מישהו שהוא בסדר ומישהו שהוא לא בסדר, יש את הקורבן ויש את האשם בקורבן, או המקרבן. זה המבט הרגיל על הדברים, על החיים, על עצמנו, על אנשים אחרים. המבט שמחלק טוב ורע. המבט שמחלק שחור לבן, המבט שמחלק הם אנחנו, זה מגיע לכאלה אבסורדים, שאלוהים אחד או אלוהים האחת, עכשיו נקרא לדבר הזה, וכמה דרכים שונות של תפילה כדי להתקרב, שם ניטשות המלחמות הכי קשות. אז המיינד, זה מה שהוא יודע לעשות כמנגנון הישרדות, כמנגנון הגנה, הוא יודע לחלק, הוא יודע להבדיל, הוא צריך לזהות מאוד מהר עם מה שרץ אלינו עכשיו זה נמר רעב, ילד קטן, או אוטובוס, כל אחד מהדרכים, כל אחד מהדברים אנחנו נרצה להגיב אחרת. אז יש איזושהי מידה של היגיון בחלוקה הזאת שהמיינד עושה, האופן הבינארי הוא בשפה שלנו הדואלי, שבה אנחנו, האופן שבו אנחנו חיים את חיינו, בכלל בלי לשים לב ולדעת. אבל מה שטוב למנגנוני הישרדות אולי בג'ונגל, אגב לא שיעזור הרבה אם נמר רעב ירוץ לעברנו, ושנדע שזה נמר רעב אז. אז מה? אני לא, חתלתול חמוד, יופי, נלטף אותו, זה לא יעזור. אבל כשאנחנו מסתכלים על מה גורם לנו סבל, הסיפורים האלה שיהל דיבר עליהם אתמול, המקום שבו אנחנו מקבעים או מתקבעים על סיפור, על רעיון, על תפיסה, על עמדה, על מחשבה, זה מי שאנחנו, וזה לא בסדר. וכבר פספסנו, כבר החתנו, כבר חתנו, כבר משהו הוציא מחוץ לגדר חלקים מאוד חשובים שלנו. אז במקום להמשיך באותו קו ולעשות את אותו דבר ולהגיד, זה פספוס, בואו ניקח בחזרה, זה צל, בואו נלך רק אל האור, אני רוצה להזמין אותנו לעבור מעבר, מעבר לאור ולצל, מעבר לדואליות וגם מעבר לאישניות. אבל בואו ניקח עוד כמה צעדים אחורה לפני זה. כי מה זה הסיפור הזה של ביום כיפור מתירים להתפלל עם העבריינים? מעבר לדבר הזה החברתי שהוא מאוד מאוד יפה בעיניי, אם כל השנה יש קבוצה, קבוצת מיעוט אולי שהיא מוקצת, שהיא דחויה, נדחית, שהיא לא בסדר ולא בסדר, שהיא לא שייכת ולא משתייכת, אז משהו בקהל הגדול והקדוש יכול להכיל אותה סוף כל סוף ביום הזה המיוחד אל קרבו. ואנחנו יכולים להתפלל כולנו ביחד כאיש אחד, בלב אחד. ואין פה את החלוקה הזאת יותר בין צדיק ובין עבריין, בין עבריין ובין מלאך. כי מה זה באמת עבריין? כל המקומות האלה של ההחטאה והפספוס והראייה לא נכונה שבאה מתוך פשוט בורות, הבורות, התעתוע שיוצר לנו מבנים של ראייה שמסמאים את העיניים שלנו. אולי התפילה לשינוי של ה... התניות האלה יכולה להיות תפילה וקצת פחות אבק בעיניים, שזאת אגב התפילה של הבודה, שהוא השתחרר, שהוא התעורר, הוא הבין שממש קשה ללמד את הדמה, שכל כך מעודנת וקשה לתפיסה, ובכל זאת שכנעו אותו ללמד, אז הוא ברך, הוא התפלל, הוא דקלם בית שיר, הוא אמר מי ייתן בין השאר בתוך בית השיר הזה, מי ייתן, ואלו שיש להם אוזניים, אשריו הכל, אלו שמסוגלים לשמוע, ישחררו את האמון. כי מה ששכנע אותו היה זה שאמרו לו, יש עוד יצורים שיש להם רק מעט אבק בעיניים, זה לא תהיה עבודה קשה. אם אנחנו מסתכלים פנימה, כן, על המקום שמתועתה, לפעמים כמויות האבק מאוד מאוד גדולות. אבל תכלס, למה מתירים להתפלל עם העבריינים? כי בכולנו יש את העבריינים. כולנו מתישהו בחיים טעינו, פקששנו, פספסנו. יזרוק את האבן הראשון שלא חטא, המשפט של ישו שרצו לסקול את מריה מגדלנה. אף אחד לא זרק. וכל כך קל ללב האנושי לחלק, וכל כך מרגיש ביטחון שהוא שקרי אגב, שהוא לא מבוסס, אבל אנחנו יודעים, הם האויבים, אנחנו הבסדר. הם האחרים, אנחנו האלה. אני חושבת שבכמה שפות אבוריג'ניות יש את אנחנו זה האנשים וכל השאר זה האחרים. זה דבר מאוד מאוד אנושי, מאוד טבעי. מאוד טבעי ומאוד לא מיטיב. אפשר להגיד על מה שטבעי שהוא דבר שמוטבע בנו, כהטבעה, כהתניה. לא בהכרח כל מה שטבעי הוא גם מיטיב איתנו. טבעי לעשות את התנועה הזאת, טבעי. טבעי להתכווץ נוכח כאב, מאוד טבעי. אבל אחרי כמה שניות, הקיבוץ הזה, בין בפיזי ובין ברגשי או במנטלי, משאיר את הכאב במערכת. לא רואה אותו. הדבר היותר מיטיב לעשות נוכח כאב זה דווקא להרפות, דווקא לשחרר, דווקא להניח. ואני רוצה להזמין אותנו למבט אחר על העבריינים. קודם כל הפנימיים, על השדים, על האורחים שמגיעים בכל מיני תחפושות בתוכנו. מבט אחר עשוי לחשוף אותם בדמות שליח, שזאת מילה נרדפת למלאך. תודה, זה כיף. יש ספר נפלא של אדם מיוחד מאוד בשם תומאס מור, שהיה הרבה מאוד שנים נזיר קתולי, וכך מטפל יונגיאני. ספר שנקרא באנגלית Care of the Soul, בעברית תרגמו את זה לעומק הנשמה, עדיף לקרוא באנגלית. הדיכאון, אומר תומאס מור, הוא היופי האפל של הנשמה, והמסתורין הקיים ברקנותו של הלב. נחזור על זה. הדיכאון, למשל, אחד מה... עבריינים, אחד מהשדים שלנו. הדיכאון הוא היופי האפל של הנשמה, והמסתורין הקיים בריקנותו של הלב. ועם יד על הלב, בכל פעם שאנחנו חווים את אחד מהאורחים, יהל מנה אותם בבוקר, יש לנו את ההרדמות, יש לנו את החוסר שקט, את המשיכה, את התחייה, את הספק, ואת כל הקרובים והבני דודים והחמולות שלהם, הכעס, הזעם, הדיכאון, קוצר רוח, feeling what? Not okay, I'm not good enough, אני יותר מדי. ראיתי פעם, מישהו שלח לי פעם, מין תמונה כזאת של אישה בהיריון, מין סרטוט כזה של אישה בהיריון, כנראה בטן ממש ממש גדולה, וכתוב שם משהו כמו, אם את יותר מדי, תגבירי. כזה. ומה אומר המבט האחר? המבט האחר על העבריינים האלה, המבט שיכול ומסכים להסתכל עליהם כעל עבודה של מלאכים. אם אנחנו מרגישים מנותקים, למשל, מוזרים, למשל, אחרים, למשל, עבריינים כאלה שחיים בנו, אולי, 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 יש בנו מלאך שקמה לקרבה, לקשר, להשתייכות. אם אנחנו מרגישים לא ראויים, כישלונות, אולי המלאך שבנו קמה להיות גדולים, כמו שאנחנו יכולים להיות, כמו שהוא יודע שאנחנו יכולים להיות. אם אנחנו מרגישים לא ראויים לאהבה, not lovable, אולי המלאך שבנו מצביע לנו על מה שחשוב לנו ויקר ללבנו, לאהוב, להיות אהובים. אם אנחנו מוצאים את עצמנו במחוזות של השעמום, משהו אפור, חסר טעם, אולי יש פה איזושהי כמיהה עמוקה של הלב, קריאה להיזכרות ברצון שלנו בעניין. אתם איתי? זה make sense? כן? באמת? מבינים? כי זה קשה, קשה להסביר את זה, אבל קשה להסביר את זה למיינד. מה שאמר ניסרגדאטה מהראג', המורה של המורה שלי, מורה של איש ניוד, של נונדואל. המיינד יוצר את התהום, והלב מגשר מעליה. אז אני מקווה שאני כרגע מדברת ללב שלכם. כי המיינד תמיד יבוא עם כן אבל, נכון? Yes but, כן אבל, אבל, אבל. אם אני לא אהיה קשה עם עצמי, no pain no gain. אם אני אהיה רך עם עצמי, אז אני אלך לאיבוד. אם אני אתן לעצמי לשקוע בדיכאון, אני לעולם, לעולם, לעולם לא עצוף על פני השטח, איך אני אתקיים בעולם הזה? Yes but. ואני רוצה להזמין אותנו ממש לתת ידיים ביחד ו-to go deeper באומץ, באומץ וביופי, ולהסתכל על הקריאות האלה של הנשמה לא מתוך מקום שמגנה, שופט, מבקר או שונא. זה הקל, זה המובן מאליו, זה ה-habit pattern הרגיל ש לא הוביל אותנו לשום מקום טוב, תכלס, שום מקום טוב, נכון? כי אם גינוי עצמי, שנאה עצמית, עינה עצמית, ביקורת עצמית, שיפוטיות עצמית, היו מועילים, מזמן כבר היינו כולנו בודות. זה לא מועיל, זה לא מיטיב, זה מכאיב. אז המבט הרדיקלי, האחר, מבט שמסכים להסתכל על כל התנועות האלה שאנחנו סולדים מהם תכלס בתוכנו ברגע הראשון, מפחידים אותנו, מאיימים עלינו, להסתכל על התנועות האלה בעין אחרת, בעין יחפה, שאין לה אג'נדה, קודם כל, זה הצעד הראשון. והצעדים הבאים הם להקשיב ל-whisper של המלאך, של השליח בתוך ה-so-called עבריין. אני בעניין של רילקה בזמן האחרון, כבר גיליתי לכם, ונקרא ציטוט שלו, באנגלית, ואז אני אקרא אותו בעברית. Perhaps all the dragons in our lives are princesses who are only waiting to see us act. Just once, with beauty and courage. Perhaps everything that frightens us is, in its deepest essence, something helpless that wants our love. אולי כל הדרקונים בחיינו הן נסיכות, שרק מחכות לראות אותנו פועלים אפילו פעם אחת ביופי ובאומץ. אולי כל דבר שמפחיד אותנו הוא במהותו העמוקה ביותר, משהו חסר ישע שרוצה את אהבתנו. אז אל מה מצביע המלאך שלכם? המלאכים שלכם? What is your deepest wish? לפעמים היא מתגלה דווקא באזורי הצל, דווקא כשקשה לנו ממש. ואז יכול להיות שאנחנו נמהר לשפוט את המדיטציה שלנו, את החיים שלנו, את עצמנו, שים אותנו בצד הלא נכון של של הכיתה. אבל מבט אחר על זה, מבט רדיקלי על זה, מבין שבלב הקושי יכולה לשכון ההזדמנות שלנו להתעורר. ואתם יודעים, אנחנו מגיעים לריטריט, ורובכם הגדול הגיע מריטריטים אחרים, ואתם יודעים איך זה. כמה רגעים קטנים של חסד, בתוך הרבה מאוד רגעים אחרים של קושי. ואיכשהו אנחנו, הרבה פעמים, דיברתי איתכם על זה, אנחנו נרצה לשחזר את הרגע ההוא המתוק והמיוחד שקרה לנו מתישהו פעם. יש לי חבר ותיק שהיה לו מומנט כזה לפני הרבה מאוד שנים, ומאז הוא במרדף אחריו. מה שקרה? זה יכול להיות כל דבר. זה הופך להיות הדבר שאליו אנחנו מכווננים. ואל תבלבלו אותנו עם שאר החיים. רק זה נחשב, רק זה, רק זה, רק זה. והחיים בינתיים עושים מלא מלא דברים, דופקים לנו על הדלת במלא צורות, כדי להעיר אותנו. ואנחנו לא, לא, לא. רק אם זה יבוא ככה, כזה אני רוצה. רק ככה, אחרת אני לא מסכימה להתעורר. אותו דבר קורה לנו כאן, בריטריט, במדיטציה. אנחנו נשפוט את מה שקורה לנו דרך כלל לחומרה, כשזה לא נעים, כשזה מאתגר. אולי אפילו נקרא לזה כישלון בינינו ולעצמנו בשקט, בסוד, כי אנחנו הרי יודעים שאין דבר כזה כישלון במדיטציה, ואנחנו לא באמת יודעים. שמענו את זה, ואנחנו לא באמת מאמינים. טוב, טוב, הם סתם אומרים לנו כדי שנרגיש טוב. אבל באמת אני יודע, אני יודע, זאת הייתה מדיטציה גרועה. אם נעצור רגע לחשוב למה אנחנו מתכוונים, שאנחנו אומרים לעצמנו, זאת הייתה מדיטציה גרועה. מה היה כל כך גרוע בה בעצם? היו הרבה מחשבות, תודעה שלנו נדדה, היה כאב בברך, היינו עצבניים, מה היה גרוע? כל אלה הם שערים לשחרור. כל אלה. ואנחנו עומדים בפתח השער, ואנחנו אומרים, לא, 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 לא. תן לי את השער ההוא בבקשה. את זה שאני מדמיין שהוא קיים, או את זה שפעם אחת חוויתי והיה לי כזה כיף, אז רק דרכו אני אכנס. ואם הוא לא יגיע, אני לא מוכן להשתחרר. סורי. אז אתם מכירים את המשפט של יונג שאומר ככל שהאור גדול יותר, ככה הצל גדול יותר. ובפרפרזה על המשפט הזה, לפעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה קורה ככה בתרגול שלנו, ככל שאנחנו עומדים פנים אל פנים עם דבר שהוא קשה לנו, שהוא מכאיב לנו, דווקא שם, that's where the juice is, דווקא שם נמצאים האושר שלנו והחופש שלנו, דווקא שם, הפוך, על הפוך, על הפוך. כי אם נסכים, בדיוק כמו שרילקה מזמין אותנו, להתייחס לדרקון הזה כאל נסיכה בתחפושת, במסווה, וניתן לה לשיר לנו את השיר שלה, מה היא מבקשת? מה אומרת תחושת הבדידות הזאת? על מה היא מצביעה? את מה, איזה טריטוריה היא מסמנת? Maybe longing is a signpost to get us closer to God, whatever God means for you. או פנימה, לנפש, לנשמה, עמוק. במבט אחר על החטא ועונשו. מראה לנו איך אנחנו מחלקים את העולם כל כך באופן כל כך לא מועיל ולא מיטיב וגם לא אמיתי. כי כל שיח על מטרה ודרך הוא שיח דואליסטי, והוא נחשב אמצעי מיומן. זה נכון. יש כאילו את הדרך שאנחנו עוברים עכשיו, מתרגלים, לומדים, יש את מטרה, so called, מה שזה לא יהיה בשבילכם, כן? הבודה דיבר על שחרור מוחלט, מלא, שלם של הלב והתודעה, לא פחות, הוא אמר, אם זה לא היה אפשרי, לא הייתי מלמד אתכם, בגלל שזה אפשרי, אני מלמד אתכם. ומהצד השני, הערה, מישהו שאל אותי את זה היום, זה היה חמוד, אם אני מוערת. הערה זה לא מקום, אפילו לא מצב. זה endless journey. endless, בכיוון של יותר ויותר חופש ויופי וטוב ואומץ. בעדינות, ובהירות, ואהבה, אמרתי אהבה? אהבה. ועוד המון 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 דברים. רמנה מהרשי אמר, מורה אישניות בדרום הודו, מהקודמת אמר, המסע הרוחני הוא מסע אינסופי, ממי שנדמה שאנחנו אל מי שאנחנו באמת. אני כל כך אוהבת את הדגש על האינסופיות הזאת. אז זה לא שאנחנו עכשיו הולכים עקב בצד אגודל, הופ, עד שנגיע להופ הזה, כל אחד עם הדמיון שלו על מה זה. מה זאת נירוונה? מה זאת נירוונה? יש לכם אולי ציור של הדבר הזה בראש? הבודה אמר, זה פשוט כיבוי, דעיכה, זאת המילה. נירוונה בסנסקריט או בפאלי, כיבוי, דעיכה. לא מאוד מנצנץ, כיבוי דעיכה של שלושת הרעלים שבתוכנו, של חמדנות, טינה ותעתוע. Greed, hatred and delusion. כיבוי דעיכה שלהם. אבל החלק המדליק הוא מה קורה אחרי שהם דועכים. אפשר לדבר על מה מפסיק להתקיים, מה חדל להתקיים. אבל אז מה קורה? והחלק העוד יותר מדליק, שאנחנו לא צריכות לחכות שנהיה פולי בודה. זה קורה בכל רגע של התעוררות קטנה, בכל רגע של אהה מומנט, בכל רגע של הסכמה של שמיטה וויתור ופתיחה של כף היד מהדבר הזה שאחזנו בו, אזורי האחיזה שלנו, כן? הסלף, הדעות והרעיונות שלנו, הדברים שאנחנו משתוקקים אליהם, הריטואלים, ההרגלים שלנו, כן? ארבעה מוקדים של אחיזה. ומה קורה אם אנחנו נשמטים מתוך הסיפור הזה של מטרה ודרך? כי כל עוד אנחנו בתוך זה, אנחנו אף פעם not enough. אנחנו כל הזמן רק בדרך. מעייף. וגם לא אמיתי. כי במובן פשוט ועמוק, המטרה היא הדרך. והדרך היא המטרה. ואין שום דבר מחוץ לדבר הזה, והדבר הזה הוא אינסופי ומספיק. אי אפשר ליפול מחוץ עליו, אי אפשר. כמה שתנסו לא תצליחו. לא תצליחו להיכשל, סורי. סורי מאדם. No can do. המבט הלא דואלי הזה, שהוא מוכן לראות את המובן מאליו באור אחר, מפסיק לחלק ולחייץ. הוא מסכים לריבוי, למגוון, לשונות, למורכבות וגם לפשטות. הרבה מאוד אספקטים שכולם משרתים את החיים. ומלא שירים כל כך יפים. אני רוצה לסיום לבחור שיר אחד, לא יכולה את כולם, חבל, אבל גם טוב. רוצה להזמין אתכם להתרווחות הזאת, מתוך עצמכם, מתוך המתיקות הזאת שיודעת לכלול ולהכליל את הכל, שלא מוציאה אף חלק מחוץ לגדר, שיודעת לנוח גם בתוך השערה, לומדת את זה כל יום מחדש. זה שיר שנקרא Sweet Darkness. נקרא אותו באנגלית ובעברית, תרגום שלי של דייוויד ווייט. When your eyes are tired, the world is tired also. When your vision has gone, no part of the world can find you. Time to go into the dark, where the night has eyes, to recognize its own. There you can be sure you are not beyond love. The dark will be your womb. Tonight, the night will give you a horizon farther than you can see. You must learn one thing. The world was made to be free in. Give up all the other worlds except the one to which you belong. Sometimes it takes darkness and the sweet confinement of your aloneness to learn anything or anyone that does not bring you alive is too small for you. כשעיניך עייפות, העולם עייף אף הוא. כשחזונך הסתלק, אין אף חלק של העולם שיכול למצוא אותך. זה הזמן ללכת אל תוך החשיכה. היכן של הלילה יש עיניים לזהות את אשר שייך לו. שם אתה יכול להיות בטוח שאינך מעבר לאהבה. האפל יהיה הרחם שלך הלילה. הלילה ייתן לך אופק רחוק יותר מכפי שתוכל לראות. עליך ללמוד דבר אחד. העולם נוצר כדי להיות בו חופשי. ותר על כל העולמות האחרים. מלבד זה אליו אתה שייך. לפעמים צריך חשיכה ואת המאסר המתוק של הלבד שלך כדי ללמוד שכל דבר וכל אחד שלא גורם לך או לך להתעורר לחיים הוא קטן מדי בשבילך. הלוואי ונדע כולנו חופש אמיתי, שלמות ושחרור של הלב השלם והתודעה. תודה רבה על ההקשבה הזאת שלכם. וואו. תודה שהקשבתם ככה.